בוקר טוב ומבורך. לפני 150 שנה חי אחד מגדולי החסידות, יהודי מקורי, יצירתי, נועז, כתב ספרים בהרבה מאוד תחומים, שמו רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק היו מכנים אותו רב פורים. למה? כי אומנם הוא התעסק בהמון נושאים, אבל הדבר שהוא כתב עליו יותר מכל נושא אחר היה פורים. ויש לו ספר בשם רסיסי לילה, ששם הוא מפנה את תשומת ליבנו לדבר יוצא דופן שיש בפורים, שונה מכל שאר החגים. אומר רב צדוק, שבת היא דבר קבוע מששת ימי בראשית. אלוקים ברא את העולם בשישה ימים ונח בשביעי, וזה מה שיצר את השבת. מה לגבי שאר החגים? אז הם קבועים מהתורה. פסח, סוכות, שבועות, שושנה, יום כיפור. יש את חנוכה, שאת התאריך שלו קבעו חכמים. ואז מגיע פורים. שפורים יוצא בתאריך שבעצם כשחושבים על זה נקבע על ידי לא אחר מאשר מי? המן הגגי. אנחנו חוגגים 2500 שנה חג בתאריך שנולד בגלל הגורל שעשה המן הגגי, ושימו לב, התאריך בעצם יצא במקרה. תראו לעצמכם שהקובייה שלו הייתה עושה עוד גלגול אחד, פורים בכלל היה יוצא בתמוז, מה היה יוצא בכל הישיבות והאולפנות, אין רב פורים, אין תחפושות, בחופש הגדול. במקרה, פורים יוצא בתאריך הזה, על ידי המן העמלקי, והעניין הזה של הגורל, הפור, שהמן הטיל, הוא כל כך קריטי, שזה הפך להיות השם של החג. החג קוראים פורים על שם הפור, על שם הגורל המקרי. זה הדבר הכי חשוב שיש בפורים, המקרה הזה, הגורל. אשאל שאלה שנייה. ידועים הדברים שאומר הארי הקדוש בשם תיקוני זוהר, שיום הכיפורים קרוי כך, מדוע? כי הוא כפורים, הוא כמו פורים, שזה בעצם היום הגדול של השנה. ובאמת לא מובן הקשר בין שני הימים האלה, שהם הכי הפוכים שיכול להיות. יום כיפור זה יום של צום, תענית, תפילה בבית הכנסת מהבוקר עד הערב. פורים זה יום של שתייה, תחפושות, אוזני המן, משלוח מנות, אכילה ושתייה. זה פשוט ההפך הגמור מפורים. מה הקשר בין הימים האלו ולמה יום כיפור זה רק הסגן של פורים? אז כדי לענות על שתי השאלות האלה, שימו לב לדבר אחד. מה בכל זאת משותף בין פורים ליום הכיפורים? איזה דבר יש בשניהם מיוחד להם, אולי יותר מכל חג אחר, וזה עניין הגורל. גם בפורים וגם ביום הכיפורים היה גורל. איפה ביום כיפור יש גורל? שני השעירים. עומד הכהן הגדול ומטיל גורלות, יש שני פתקים, שני שעירים, גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. זה הגורל של פורים, של יום הכיפורים. מה הגורל של פורים? זה מה שאמרנו. עצם קביעת החג הייתה בגורל. אז אם תשימו לב, הגורל משותף לשניהם, ביום כיפור זה פרט בעבודה של כל היום, בפורים עצם היום נקבע בגורל. מה המשמעות של הדבר הזה? בעולם שאנחנו חיים בו יש מאבק בין טוב לרע, בין אור לחושך, מלחמה שחורזת את כל ההיסטוריה ומתקיימת גם בלב של כל אחד ואחת מאיתנו. איך מנצחים במאבק הזה בין הטוב לרע? אז יש בו שתי שיטות. ביום כיפורים עושים הפרדה ביניהם. את החלק הטוב אנחנו שומרים וממשיכים. כל המעשים הטובים אנחנו רוצים לקבע ולשמר אותם. מה עושים עם החלק הרע? שליח אותו לעזאזל. למחוק מהחיים את כל האבונות, את כל הקלקולים ולהיפטר מהם. לשמור את הטוב, אבל את הרע למחוק. לבטל, שלח אותו לעזאזל. בפורים המלחמה נמשכת, אבל מצליחים להגיע למקום עליון יותר. לא סתם למחוק את הרע, אלא לקחת אותו ולעשות לו ונהפוך הוא. להשתמש בו אל הטוב. זה המעלה העליונה של פורים על יום הכיפורים, ובגלל זה גם יש שמחה כזאת גדולה. כשהטוב מנצח את הרע זה דבר אחד. אבל כשמשתמשים ברע לטובה ובזכות זה מעלים את הטוב, זה עוד יותר גדול. איפה רואים את זה? אז תראו בסיפור של המגילה, שלא רק למרדכי ואסתר מגיע מדליה, אלא גם להמן הגגי. כיוון שהרבה מאוד מרכיבים קריטיים בסיפור המגילה צריך לתת את הקרדיט לאמן הרשע. זה מתחיל מזה שוושתי סולקה מהארמון, מי שהציע את זה היה ממוכן, הוא העלה את הרעיון להעיף אותה. חז"ל אומרים ממוכן זה אמן. אם אמן היה יודע שבזכות זה שסלקו את ושתי תיכנס אסתר היהודייה, הוא היה תולה את עצמו, ובמחשבה שנייה זה בעצם מה שהוא עשה. אמן הרי מכין בעצמו את העץ, יש ניסוח במגילה שהוא בא למלך לתלות את להגיד לו לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. מי זה לו?
עצמו.
אז בפשן זה למרדכי, אבל בפועל מה? על העץ אשר הכין לעצמו. מי זה שקובע את היום שבו יושמדו כל האנטישמים ואויבי היהודים? אמן הרשע. מי זה שמציע את הרעיון איך לפאר את מרדכי ולהכריז לפניו ברחוב העיר? אמן. מי זה שמבצע את זה והולך לפניו? אמן. מי זה שמגיע ברגע הקריטי כשהמלך עצבני נופל על המיטה בדיוק כשהמלך נכנס? אמן. אולי עכשיו אפשר להבין את מה שאנחנו אומרים, שצריך לשתות בפורים עד לא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. פורים בעצם מגלה שאין הבדל, גם הטוב וגם הרע, גם מי שבקואליציה ואופוזיציה, מי שבעד, מי שנגד, כולם בסופו של דבר כלים מידיו של הקדוש ברוך הוא. זה ההסבר של העניין של הגורל. תראו, יש דברים שאנחנו פה מסדרים לפי השכל וההיגיון, אבל יש דבר שהוא יותר נעלה מזה. כי כשיש לפניך שני סעירים, מה היה הבדל ביניהם? לא היה הבדל. שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים, לקיחתם כאחד, תאומים סיאמים. איך תכריע מי להשם ומי להזזל? מבחינה רציונלית אין פה הכרעה. ויש באמת דברים שהשכל הוא מרים ידיים. כאן מגיע הגורל. הפסוק במשלי אומר, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו. כלומר, אתה זורק קובייה, זה נראה סתם, אקראי, רנדומלי. תדע לך, מהשם כל משפטו. אין פה איזה שיקול שכלי, זה מגיע ממקום עמוק יותר, של השגחה, של אמונה שהוא מעבר לשכל. זה גם מסביר את המשפט של מרדכי לאסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. הסיטואציה הייתה הרי שמרדכי בא לשכנע את אסתר מה? ללכת אל המלך ולהתחנן לו להפר את הגזרה. לכאורה אם הוא רוצה לדרבן אותה ללכת, מה הוא צריך להגיד לה? צריך לומר לה, אסתר, תקשיבי, אנחנו חייבים אותך, אם לא את, זה הסוף של עם ישראל, אנחנו נהיה גמורים, זה תלוי רק בך. מרדכי לא אומר לה את זה. הוא אומר לה, תקשיבי, את מוזמנת לבצע את המשימה שלך וללכת. את לא תלכי? אני לא מודאג. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו ננצל, אין מצב שתהיה פה השמדה של עם ישראל. איתך או בלעדייך, תחליטי אם את מצטרפת לעגלה של עם ישראל ושותפה בגאולה, או שעם ישראל יעשה את זה גם לולא העזרה שלך. מאיפה אתה יודע? מי אמר לך? אולי הפתרון הסופי פה יצליח. זה המקום האחר שהוא מעל השיקול השכלי וההגיוני. זה המקום של האמונה. בזמן מלחמת העולם השנייה, כשהנאצים היו ממש על שערי הארץ, והיה מחשבות שהולך להיות פה חורבן שלישי, וכבר תכננו איך יהיה ביצורים על הר הכרמל, יעשו פה מצד השנייה, ונלחם עד היהודי האחרון, ומגיעים מצפון ומדרום, מה יהיה? הרב הרצוג, שאז הרב הראשי לארץ ישראל, היה בארצות הברית, במסע שתדלנות, להפעיל לחצים על הממשל האמריקאי, להציל יהודים, לקלוט פליטים, הוא שומע שהנאצים בשערי הארץ, הוא רוצה לצאת מהר בחזרה, לשוב לארץ ישראל. ואומרים לו, המערכים האמריקאים שלו, כבוד הרב, אסור לך, פיקוח נפש, מי יודע אם יישאר יהודי בארץ? הוא אמר להם, אני חוזר, כי חורבן שלישי לא יהיה. יש לנו הבטחה, חז"ל, על פי מסורת, פי דברי הנביאים, היו שני חורבנות, לא יהיה חורבן שלישי. והוא חזר לארץ ישראל, אנחנו יודעים שהייתה מפלה של המצרים על שערי הארץ, קרב אל אלמנה המפורסם, לא היה חורבן שלישי. כי יש את התחזיות, יש את הפרשנים הפוליטיים, יש את השיקול השכלי, ויש את רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. את המקום של הגורל, של האמונה, שהוא מעבר לשיקול הזה. וזה גם נותן איזה הסבר נוסף לתארה, לכפרה של יום הכיפורים. תראו, בדרך השכל, אדם שעשה חטא, אדם שקלקל, אין אפשרות לתקן. נשברה כוס, מה אתה עושה עכשיו? תדביק תרסיסים בחזרה? אבוד, גמור. תשובה מגיעה ממקום גבוה יותר. תשובה קדמה לעולם. זה לא משהו הגיוני שאתה יכול להחזיר את הגלגל אחורה. הזמן זורם בכיוון אחד. מה שנעשה, נעשה, אי אפשר לתקן אותו. אבל יש משהו מעבר לזה. כי גם אם לפי המעשים מגיע פה עונש, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הוא מעבר לזה. ואדם שקיבל כנס על ידי השוטר, ובית משפט אישר את הדבר, מה יעשה? יכול לבוא הנשיא מלמעלה ולתת חנינה. יש משהו שהוא מעבר לחוקים, לכללים, והקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל הוא מעבר למעשים. גם כשעם ישראל חוטים בין כך ובין כך, קרויים בנים. ומפה יש מקום לתאר, לחפר, למחוק את החטאים, כי הקשר עם הקדוש ברוך הוא מעל זה. וזה גם מה שמסביר את העניין של הצחוק. יש הרבה צחוק בחג הפורים. צחוק זה מורכב מחוק, כשמעל זה יש את הצדי, של הצדיק באמונתו. יש חוקים בעולם, יש כללים, אבל יש את המעבר שאפשר להתעלות, שזה שוב המקום של הגורל, המקום האחר, האמונה. וזה גם יובא למה שם השם לא מוזכר במגילה. כידוע הספר היחיד בתנ״ך שאלוקים לא נמצא בו. שם השם תמיד מבטא איזה היבט מסוים. יש שדי, צבאות, אלוהים, שם הוויה. קודם מבטא פן, היבט מסוים, אבל יש משהו שהוא מעבר לשמות. כל שם הוא מוגדר, הוא ספציפי, אבל השגחת השם, הבחירה בעם ישראל, זה לא תלוי בזה עניין כזה או אחר. זה משהו שהוא שורשי, הוא מעבר. זה, שוב, הגורל, היסוד, שהוא מעבר לכל דבר, והוא זה שמכריע את הכף בסופו של דבר. אם נסכם, ניסינו להסביר קצת את הקשר בין פורים ליום הכיפורים, את הגורל שמשותף לשניהם, את זה שדברים הולכים בהם לא לפי החוק הרגיל, אלא מגיעים אל הצחוק, אל האמונה, אל הנקודה שהיא מעבר לכללים והחוקים הרגילים. ניכנס לפורים בעזרת השם בססון ובשמחה. תודה רבה, בוקר טוב.